רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול. מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי, ענבר אם, והצטרפו לרשימת התפוצה. היום, 272 באוקטובר, ועדיין 120 אנשים חטופים בעזה. אחרי 9 חודשים הגיע הזמן להגיד בקול ברור ובקול רם ובצורה מפורשת, תעשו עסקה עכשיו ותחזירו את כולם הביתה עכשיו. אנחנו נכנסים לתקופה של 3 חודשים עתירי הוצאות, מעכשיו עד אחרי החגים, שהפעם הם יהיו בסוף אוקטובר. תקופה עמוסה שהולך להיות בקייטנות, טיולים, בילויים, אטרקציות לילדים, חופשות. כמובן שניקח בחשבון את הוצאות תחילת שנה, כגון ציוד לימודי, ספרים, ילקוטים, וכמובן ההוצאות של החגים, כי תמיד בחגים אנחנו אוהבים להתחדש, אם זה בבגדים, אם זה בדברים לבית, ויש ארוחות חג, אנחנו גם מתארחים, גם אורחים, יש מתנות, יש קניות גדולות.
אנחנו נכנסים לתקופה של
3 חודשים. סליחה. ואנחנו, וכמובן שיש את חופשת סוכות, שבדרך כלל אנחנו אוהבים לצאת לחופשים. בקיצור, יש מלא הוצאות. אבל הפעם כללי המשחק השתנו. הכל מאוד יקר, האוכל, הדלק, החשמל. לקחת הלוואה כדי לעבור את התקופה הזאת, זה לא פתרון טוב, משני טעמים. קודם כל, כי גם הריבית על ההלוואות מאוד יקרה היום, ולקחת הלוואה זה יקר, והסיבה השנייה שאתם בעצם מתכננים לעבור את התקופה הזאת על כסף שהוא לא שלכם. החשבון יוגש לכם בסוף, אתם תצטרכו לשלם את זה. עכשיו, אם אתם לוקחים הלוואה עכשיו ואתם מסיימים להחזיר אותה עוד 3, 5, 7 שנים, כאילו בעצם אתם הולכים לקחת עכשיו לחיות 3 חודשים ולשלם את זה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. ומה יהיה הלאה? אז כדי לעבור את התקופה בשלום, מה שצריך לעשות זה כבר מעכשיו לתכנן מה הולך לקרות, להכין תזרים הוצאות והכנסות, אבל הפעם לא רק לחודש הקרוב, אלא לכל 3 חודשים. איך מתחילים? תרשמו מה צפי הכנסה בכל חודש. לאחר מכן, תרשמו מהן ההוצאות הקבועות שבטוח ירדו. עכשיו, תבדקו כמה כסף נשאר כל חודש. זה הכסף שיש לנו לשאר ההוצאות של הבית, וכמובן, לכל ההוצאות המיוחדות של החודשים האלה. מה שחשוב לוודא, שלא יהיה פער שלילי או חיובי בין הכנסות והוצאות. אנחנו עובדים במקביל בשלושה צירים במקביל. 1. שליטה על הוצאות, 2. הגדלת הכנסות, 3. הקטנת החזר חודשי של התחייבויות. דבר שני, תתכננו לא רק מה יצא, אלא מתי יצא. זאת אומרת, תתכננו את זה כרונולוגית. אם יש חופשה באוגוסט, מתי משלמים על החופשה, מתי משלמים על המלון, מתי משלמים על האטרקציות. זאת אומרת, תחלקו את זה שלא הכל ירד בבת אחת. הפעלות עם ילדים, פשוט תכינו ממש לוח גאנט, כל שבוע, איזה הפעלה אתם עושים עם כסף, כמה היא עולה, ותחלקו את זה על פני כל החופש, שלא יהיה הכל להתרכז בפעם אחת. שבוע אחד סופרלנד, שבוע אחד לונה פארק, שבוע אחד אחלה קרח, כל שבוע משהו אחד. ותנצלו, יש המון פעילויות חינמיות בעיריות, במועצות, תנצלו את זה. דבר אחרון, עצמאים, זה הזמן לשים גז. כולם נכנסים לעונת המלפפונים ונרדמים, ודווקא זה הזמן להגביר קצב. כמו שאומר קרמבו, תתחילו הכי מהר שאפשר, ולאט לאט תגבירו. העיקר, שיהיה חופש גדול, מענה, ותזכרו שבתקופה הזאת לשמור על המצב הקיים, זו גם התקדמות. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה, האורח שלי.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה. חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פורם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
המתח בין העולם החילוני והעולם החרדי מעולם לא היה כל כך נפיץ כמו בימים האלה. ולכן היום הזמנתי לתוכנית את אברהם גרינצייג, יועץ תקשורת לחברה החרדית, לפתוח לנו חלון לכל ההתנהלות הכלכלית במגזר החרדי, וגם הזדמנות ככה טובה להכיר אחד את השני ולבנות גשר. אבי, אתה איתנו?
ודאי, מה השאלה?
אלן, איזה כיף שעלית, תודה רבה.
כן, העונג כולו שלי.
שמחה לארח אותך. אני אשמח ככה שתספר קודם כל קצת עליך, כמה שנכיר אותך קצת.
אני גדלתי במשפחה חרדית מהמיינסטרים, מה שנקרא, למדתי בישיבות מוכרות ברובן, אפילו לציבור הכללי, ישיבת פונוביז, מי שמכיר. אחר כך, כשהתחלתי, כשהגעתי לגיל שצריך לפרנס משפחה, אז התחלתי לעבוד בתקשורת, הייתי בהתחלה באתר בחדרי חרדים, שמכיר, הייתי כתב, עורך, עורך ראשי, אחר כך ערכתי רשת של מקומונים שנקראת קו עיתונות, זה בין הישראל היום של המגזר החרדי נקרא לזה, ולפני שש שנים עברתי צד, מהצד של עורך וכתב לצד של יועץ תקשורת. כן, אני ממשיך להנעתי לעסוק בפובליציסטיקה, יש לי גם חשבון טוויטר חפשית פופולרי, 56,000 עוקבים, גם במות בערוץ 7 ובעוד כל מיני מקומות שאני פרסם טורים, מתארח לעתים בפאנלים בערוץ 14 וכן הלאה. אבל זה בשביל הכיף ככה, כי מי שהתעסק עם פוליטיקה שנים, קשה לו לא להמשיך לדבר על זה.
זה במקר.
כן, כל כזה, בדיוק.
לא, אבל אנחנו ניגע בהרבה נושאים, אבל אני דווקא לא רוצה לדבר מהמקום של הפוליטיקה, אני רוצה לדבר מהמקום של הכלכלה. ברשותך.
אוקיי, בואי, אז יאללה, נשאר לזה.
אני רוצה לספר לך שאתמול פרסמתי פוסט בפייסבוק, אתה בטוויטר, אבל אני בחזקה בפייסבוק. וכתבתי פוסט שאני הולכת לראיין אותך, וביקשתי שיכתבו לי שאלות, מה כדאי לי לשאול אותך. ועלו מלא שאלות, יש לך כאילו ניחוש איזה שתי שאלות עלו הכי הרבה?
בהקשר של כלכלה וחרדים? בהקשר,
למגזר אחר, אמרתי כן, שאני מראיינת
את זה. השאלה הראשונה זה כמובן על הגיוס, למה אתם לא מתגייסים, או משהו בסגנון הזה, נכון? מן הסתם.
מן הסתם, כן, בדיוק. והשאלה השנייה?
נו, אל תשאיר אותי במתח.
זה על הקשר לעבודה, כאילו למה לא מתגייסים ולמה לא הולכים לעבוד.
טוב, אז בואי נשים רגע את השאלה הראשונה נניח בצד, כי היא שווה דיון.
נניח כרגע את זה בצד, כן.
נכון, היא שווה דיון, אני לא שולל אותה. יש איזו תחושה לפעמים של חילונים, או שכשמדברים על נושא הזה עם נציגים חרדים, שכאילו הם, או שהם בורחים מדיון, או שהם לא מבינים את הצד החילוני. אני חשוב לי להגיד, איך אנחנו מבינים, ויש בהחלט מקום לדיון, ויש גם מקום לגיוס. אבל זה נושא שהוא דורש דיון רחב בפני עצמו, אז אנחנו נניח לו כעת.
לגמרי.
ונעבור רגע לשאלה השנייה. חרדים עובדים. קודם כל, הנה טעות נפוצה. חרדים עובדים כמעט באותו אחוז של החילונים. נכון, זה נשמע, כשמציגים את זה באחוזים, זה נראה פער גדול. אבל בואי נרגע נעשה את החשבון. נניח שיש 10, מתוך כל 10 אנשים אקראיים, כן? 5 גברים, 5 נשים, 5 נשים. במגזר החילוני זה בערך 8 עובדים, משהו כזה, 8.5 מתוך 10, ובמגזר החרדי זה יצא לך בערך 7, אוקיי? זה המספרים.
אוקיי.
55% מהגברים, שזה עדיין נמוך, אבל זה עולה כל הזמן, ובערך 80% מהנשים.
אבל בוא רגע נשים באמת את הדברים כמו שהם, בסדר? כאילו, כן. הרי הסיבה שאחוזי העבודה, במיוחד בקרב גברים, היא מאוד נמוכה, זה באיזשהו מקום כן קשור לצבא. בסדר? כי בגלל שאתה, תורתך, אומנותך, ואתה חייב להוכיח שאתה יושב בישיבה,
לא, אני
עד גיל מסוים, בסדר? עד גיל מסוים.
זהו, אז זה הנקודה, לא, אז יש פה שני רצינות.
רגע, אבל אני רק רוצה ברשותך רגע להשלים את המשפט, כדי שאתה תוכל להגיד, אז אני אומרת, עד גיל מסוים, עד גיל 26, אתה לא יכול להיכנס למעגל העבודה, ואם אתה נכנס למעגל העבודה, זה יהיה בצורה שחורה. ואז בעצם אין לנו, כאילו, זה שהבן אדם עובד זה בסדר, אבל המדינה לא נהנית מזה, כי הוא לא משלם מיסים.
אז אני אחדד, אני אחדד.
רגע, ואני גם אגיד עוד משהו, כאילו, גם לבן אדם עצמו זה בעייתי,
כי הוא לא, הוא לא מתחיל לקבל פנסיה מגיל צעיר. אתה מבין? כאילו יש פה איזשהו... כן,
עכשיו... כן, אבל הלכת רחוק, הלכת לפנסיה.
הלכתי רחוק.
בואי נתחיל רגע בבסיס.
בואי נתחיל, אוקיי, בבקשה.
הצבא קשור ולא קשור לסיפור של העבודה. אני רגע אסביר.
יופי.
כבר בחוק האחרון שהיה ב-2013 בעצם, הורידו את גיל הפטור משמעותית. היה אז, בכלל שחררו את כל מי שהיה אז מעל גיל 23 לעבוד, וכן הלאה. זאת אומרת, בסוף הצבא הוא לא חסם אמיתי, כי מי שרוצה לעבוד בגדול יכול ללכת לצבא או לשרת במסלולים של, שגם מספקים הכשרה מקצועית בשחר ים וכדומה, היו כל מיני מסגרות נתאמות, או לחילופין, אפילו את יודעת מה, אם מישהו בא עם ילד או שניים ורוצה להתחיל לעבוד בגיל 22, נגיד, אם הוא בחור צעיר במיוחד שהתחתן וצריך להתפרנס, והוא יבוא לצבא ויגיד, תראו, אני לא מתאים להתגייס, אני באמת זה, תנו לי פטור כדי שאני אוכל להשתלב בשוק התעסוקה, אומר לך בכנות, כנראה יקבל פטור, בסדר? כי הצבא יגיד, אוקיי, תועלת צבאית כבר לא תצא לי ממי, אבא לשני ילדים שיגיע בגיל מבוגר להתגייס, אבל לפחות שיתרום לתעסוקה ולזה. אז זה פחות הנושא. מה כן? יש שתי השלכות עקיפות שקשורות אולי לנושא של הצבא גם. אחד זה באמת הנושא של לימוד תורה. יש אחוז גבוה של גברים חרדים שרואה ערך אמיתי הם ונשותיהם, חשוב לומר, אפילו לפעמים יותר מאשר הגבר עצמו, אשתו היא זאת שדוחפת אותו לזה, לשבת וללמוד תורה. והוא מוכן לוותר, יש לו, יודע שיש לזה מחיר מסוים שהוא מתפרנס, הוא מקבל מלגת כולל שזה באמת כמה שקלים זעומים, זה לא באמת הכנסה לבית, ומוותרים והם חיים על מזכורת אחת ובצורה יותר מצומצמת, והם אומרים זה שווה לנו, זה המחיר של מה שנקרא בית של תורה. אני מכיר את זה, יש לי במשפחה הקרובה כמה כאלה, ואני מעריך אותם, כי הם באמת חיים בצורה הכי מצומצמת שיש, ובלבד שאבי המשפחה יושב וילמד. אז זה דבר אחד. ויש בעיה שנייה, היא ההכשרה המקצועית. זאת אומרת, גם כשחרדים משתלב בשוק התעסוקה, ולפעמים זה גם שיקול מראש. זאת אומרת, גם כשחרדי בא לעבוד נגיד, והוא אומר, אוקיי, איפה אני יכול להגיע? עד איפה אני יכול להגיע? איפה רף ההסתכרות שלי? אז אם הוא נגיד היה יודע שהוא יכול להגיע לרף הסתכרות של 20,000 שקל בחודש, אז זה יכול להיות פיתוי משמעותי. אבל אם הוא אומר, אוקיי, התקרה שלי בחוץ היא להגיע ל-7, 8, 10 אלף שקל, אז יכול להיות שהוא יחשוב פעמיים, הוא יגיד, זה כבר לא כזה ביג דיל.
אז אני רוצה... ובגלל... כן.
ופה בגלל ההיבט של החינוך של, 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 של ליבה ושל כל מיני ניואנסים שאפשר לדבר עליהם גם בנפרד, אז יש איזשהו מחסור לפעמים אצל גברים חרדים בהשתלבות בשוק התעסוקה וביצירה של רף שכר גבוה יותר.
אז זה מה שרציתי באמת. אז כן. באמת אני רוצה, יש, זה מעלה שתי שאלות. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה באמת, אם זה לא, איך זה שאין את השינוי, או האם אתה מרגיש... אתה שאתה חי את החברה החרדית, האם אתה מרגיש היום שיש איזה שינוי בתוך החברה החרדית, שיש דרישה ללימודי ליבה, שיש דרישה לצאת לעבודה, שיש כדי באמת, אני מכבדת את זה, את העניין הזה של, קודם כל שתדע שאני מלווה הרבה משפחות מכל הסוגים, גם משפחות חרדיות, וזה בעיניי מבורך, אין לי בעיה עם זה שבן אדם מחליט שהוא... זה החיים שלו, וככה הוא רוצה לראות את החיים שלו, וזה הערכים שלו, והוא משלם על זה את המחיר. עם זה אין לי בעיה.
נכון. אני אגיד רגע, אני אגיד לך משהו על ההקשר של ליבה בכלל. קודם כל, בכלל, את יודעת שאנחנו כל הזמן מכלילים, אנחנו נכליל מהסתם בשעה הקרובה חרדים.
אין לנו ברירה לצערי הרב, אבל ברור לי שזה הרבה פלגים, ואת יודע, כל...
לא להיכנס לפלגים, אבל כן חשוב להגיד שכשמדובר על 1.25 מיליון איש לפחות, לפי הערכות הכי נמוכות של הלמ"ס, זה 1.25 מיליון בערך.
כן.
אז זה לא באמת גוון אחד, זאת אומרת, גם...
כן.
גם אם את יודעת יש מאפיינים עקרוניים, אבל זה מאוד מאוד משתנה, זה לא כל הסינים אותו דבר. זה חשוב להגיד. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, נושא של לימודי ליבה. כן? כשאני הייתי ילד למשל, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים 25 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, לא היו כמעט חוגים באנגלית נגיד לילדים חרדים. יש אחוז גבוה בציבור החרדי שכן דובר אנגלית, חשוב להגיד את זה, כי הרבה גדלו במשפחות של עולים מחול. הציבור החרדי הוא הציבור היחיד כמעט שמייבא לפה באמת מאות ואלפי משפחות, זוגות צעירים בעיקר ולא רק, כל שנה ממדינות האנגלוסקסיות, זאת אומרת מארצות הברית, מבריטניה וכדומה. אין כמעט שום ציבור, אין עלייה מסיבית מארצות הברית לארץ שהיא לא חרדית בדרך כלל.
אוקיי.
ואפשר לראות את זה, שכונות בירושלים, שכונות שלמות שהשפה שם היא אנגלית, אוקיי? אבל גני גאולה למי שמכיר, או ארנוף, או מקומות כאלה. אבל עדיין, מי שלא גדל בבית של דוברי אנגלית, לא ידע אנגלית, אוקיי? לא היה כל כך איזשהו מסגרות להשערה מעבר ללימודים המוסדים שלא היו קיימים.
אבל אנגלית ומתמטיקה, זה היום המקפצה שלך למשרות טובות, אין מה לעשות.
עוד רגע נעבור למתמטיקה, נכון? אני לא מתלול, אני רק מציין מצב.
כן.
ואצל הבנות כן למדו.
נכון.
בנות כן למדו אנגלית תמיד. עכשיו, היום למשל, אם אני הולך 20 שנה, 30 שנה קדימה, כן יש בלי סוף. זאת אומרת, בכל שכונה חרדית, את יכולה להצביע לפחות כמה חוגים פעילים של השלמת לימוד אחרי צהריים, ערב, של, ומאות ילדים שכן ההורים שלהם חושבים שזה חשוב, שזה כלי חשוב לחיים, ודואגים.
כי אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה...
עכשיו אני אוסיף, אני רק אוסיף במילה על מתמטיקה, זה קצת שונה, כי מתמטיקה כן לומדים גם במה שנקרא חיידרים לבנים. אני כשהייתי ביסודי, כן לומדנו מתמטיקה ברמה סבירה, לא אגיד לך שהגענו שם לבגרות מלאה, כן, לא הגענו לשלב של, למשל, פונקציות, לא למדנו או דברים כאלה, אבל כן היה מעבר לבסיס, זאת אומרת, לימוד כן של מתמטיקה ברמה של יסודי בצורה מקצועית. אז לכן אני אומר, יש הבדל בין שני התחומים האלה בסך הכל.
כן, אבל בסופו של דבר, כאילו בסופו של דבר, זה המקפצה שלך לחיים, כאילו למשכורת טובה, ואז אתה אומר, ואז מה שאני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה שאני בעצם רוצה לשאול אותך זה, שכן יש מודעות, זה מה שאני רוצה להגיד, שלצעירים היום...
כן, המודעות השתפרה, המודעות מאוד מאוד קיימת.
ואין לחץ מלמטה כלפי מעלה?
אז רגע, אני אחלק את התשובה רגע לכמה. קודם כל, בהקשר של מה שאמרת, שזה מפתח להשתכרות טובה, אז תמיד הייתה תזה שאומרת שבחור ישיבה שעשו כל היום בלימוד, יוכל להשלים אחר כך, כשהוא רוצה להשתלב בתעסוקה, יוכל להשלים יותר בקלות. זה לא כל כך נכון, כי בכל מה שמדובר לפחות על שפה, על אנגלית, זה כישורים שקשה לרכוש אותם בגיל מבוגר.
לגמרי, יותר. אני מסכימה איתך.
שפה, ילד שלומד שפה, נכון, זה נקלט לו.
נכון. ואחר
כך יהיה לפעמים יותר קשה. אם אין לך כישרון מיוחד,
נכון.
קשה לקלוט את זה.
נכון.
עכשיו, אני כן, את יודעת מה, אני אתן לך דוגמה לילד שלי. אולי הוא לא ילד קלאסי במובן הזה, אבל הוא בן 14 וחצי היום, והוא כבר לומד תואר במתמטיקה. אז זה קצת אולי מעבר לרגיל.
אני חושבת, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שהמדע והכלכלה הישראלי דווקא מפסידים מזה שהחרדים לא לומדים.
נכון, אני מאמין שתלמו יותר.
הוא מאוד חד וחריף בגלל לימודי הגמרא וחווה.
נכון.
אני חושבת שאנחנו כולם יוצאים נפסדים מההסדרים האלה, ולכן...
את רואה את זה באלה שכן משתלבים, שהרבה מהם...
שזה עדיין מעט מדי.
כן, נכון, יש, את יודעת, יש את השמות הבולטים שכולם אוהבים להזכיר, ויינרוד וכאלה, לא משנה, אבל הנקודה היא, בסוף הנקודה היא שבאמת יש צדק בדברייך. מצד שני, את יודעת, זה כזה ביצה ותרנגולת, כי אם יעזבו את הלימוד וילכו לעבוד, אז שוב פעם, אז לא יהיה את הראש המכוח החריף של לימודי הגמרא. זאת אומרת, זה איזשהו כזה מעגל כזה.
אבל לא כתוב בתורה שאסור לעבוד.
נכון, אני לא...
זאת אומרת, אני יכולה להתווכח איתך על כן צבא או לא צבא, אבל בתורה כתוב שישה ימים תעבדו, כאילו...
לא תמצאי פי פרטנר לוויכוח, כי אני עצמי עובד במשרה מלאה, כמובן הרבה מאוד שנים, אז אני לא חולק על זה, אבל כן אנחנו מכירים בזה שתמיד היה גם שבט לוי, תמיד היה אחוז מהעם היהודי.
בסדר, תמיד, זה אחוז, היום זה, אתה מבין שזה...
זה לא כזה אחוז גבוה, נכון, את יודעת, עם כל... בואי רגע נשים את הדברים בפרופורציות, בהנחה שיש בעולם 15 מיליון יהודים, 14, המספרים כל הזמן משתנים, אבל נגיד שיש משהו כזה, במקרה הטוב, המאוד מוגזם, יש 100 אלף שיושבים ולומדים. זאת אומרת, במקרה הטוב זה פחות מאחוז.
רגע, אבל פה אתה אומר משהו מאוד חשוב. רגע, אז אתה אומר דבר מאוד חשוב. תראה, אתה אומר 100 אלף לומדים. עכשיו, אם רק היו 100 אלף לומדים...
מקסימום, אני אתה יודעת...
לא, בסדר. אבל העניין הוא אחר. מה יקרה? הרי היום החברה החרדית היא 25... אחוז מהאוכלוסייה בישראל. עזוב אותי מהעולם, לא מעניין אותי מהעולם, מעניין אותי מהקרופה.
לא, לא, 25 אחוז, אבל היא תגיע...
ב-2050...
ב-2050 היא תהיה אולי 25 אחוז.
היא תהיה הרוב. היא הולכת להיות
הרוב. לא, לא,
כן, כן, זה הסטטיסטי.
הלוואי, את יודעת מה, אני מאוד אשמח.
עכשיו, מה יקרה? תחשוב על מדינה. שאם היום לא יהיה השתלבות, אם היום אנחנו לא נצליח להשתלב ביחד, אז איך יהיה כלכלה? איך יהיה צבא, איך יהיה, זאת אומרת, חייב להיות פה איזשהו, צריך לחשוב מה הולך לקרות פה עוד 20, 30, 40 שנה, אתה מבין? כי החרדים הולכים להיות הרוב, זה ה... לשם אנחנו הולכים.
לכן אני אומר לך, לכן אני אומר שבסוף...
לכן חייבים היום לחשוב איך עושים לימודי ליבה, איך כן משתלבים.
רגע, יש אבולוציה של תעסוקה, מה הכוונה? אני גם אצל הבנות וגם אצל הבנים, אני אתן לך שתי דוגמאות מאוד בולטות.
אוקיי.
לבנות לפני, למשל, עשור או משהו כזה, לא, קצת יותר כבר, זה לדעתי 15 שנה, אולי קצת יותר, התחילו להכניץ לסמינרים, שזה בעצם לגילאים היותר, נקרא לזה, זה בדרך כלל תיכון ועל יסודי, זאת אומרת, זה מגיל 12-13 עד 18, משהו כזה, אולי קצת יותר, אז התחילו להכניס גם מסלולים של הכשרה של לימודי תוכנה, אוקיי?
כן.
והיום יש אלפי צעירות חרדיות שעובדות במחשבים, בהנדסת תוכנה או בכל מיני מקצועות משנים גם, אפילו ב-QA לצורך העניין שזה אולי לא הנדסת תוכנה,
כן.
אבל זה גם בתחום הזה. אז קרתה אבולוציה, ממצב שבו לפני, עד לפני 20 שנה בערך, רובן היו לומדות הוראה ומתעסקות בחינוך, שזה מקצוע נחמד וחשוב, אבל עדיין עם רף הסתכרות נמוך ועם ביקוץ מוגבל, ופתאום יש אלפי צעירות חרדיות שנכנסות לתחום המחשבים, וממילא זה גם נוזל להרבה מקצועות מסביב שכבר נוספו, אדריכלות, מהנדסות, באמת המון המון היבטים מסביב.
אתה אומר שהשינוי הוא מאוד איטי, אבל הוא קורה.
נכון, עכשיו, וזה התפתח כל הזמן, את רואה, יש כל מיני ניסיונות לשלב גם מסלולים של ייעוץ סוציאלי ושל אחיות וכן הלאה. ואפילו יש מסלולים להכשרה לשוטרות חרדיות, ראיתי לאחרונה, שזה
כבר בכלל,
זה לא כבר לא בתוך מוסד לימודי, אבל גם קיים כבר. עכשיו, אצל הגברים, אז גם, שוב, אם לפני, אם את הולכת שוב שני עצורים אחורה, אז אלה שיצאו ללמוד, את יודעת, במקרה הטוב למדו משפטים נגיד, או משהו כזה. היום אני מכיר המון המון חברים ואנשים מתוך המגזר שאני מכיר אישית, לא תגידי סתם נתונים באוויר. אנשים שהלכו ולמדו ועובדים ב-הייטק כמובן, שזה התחום הכי הקטר של המשק הישראלי, אבל לא רק, אנשים שהלכו ועוסקים בכלכלה, יש לי ידיד טוב שהיה במשרד האוצר, היום הוא עובד בשוק הפרטי, וכן הלאה, באמת, התחומים נהיו יותר מגוונים לאט לאט. עכשיו אני לא אומר, זה עוד רחוק מאוד מאוד מהמספרי היעד, אבל כך בדיוק מתנהלת אבולוציה של...
זאת אומרת, אתה אומר זה יקרה.
שמשתלב בכלכלה. כן, ודאי שזה יקרה, אין ברירה. אי אפשר לחיות במדינה בלי רופאים ובלי מהנדסים ובלי... וכן הלאה.
ואני רוצה לשאול אותך באמת, איך...
אגב, הערה קטנה, זה תקף גם לגבי הגיוס באותו בית. זאת אומרת, מי שמודאג מזה שכשהחרדים יהיו רוב לא יהיה פה צבא, ברור שעד אז הם יהיו משהו, החרדים ישתלבו בצבא באחוזים גבוהים.
אנחנו מקווים. אנחנו מקווים, כי צריך שיהיה פה, אנחנו רוצים להיות פה גם עוד 50 שנה.
אני באמת אומר, זה יקרה, יש מכשולים, יש כל מיני מכשולים, אבל...
אפשר להתגבר על
זה. זה לא לדיון הנוכחי שלנו.
אני כן אשאל אותך תכף על הצבא, אבל אני רוצה לפני זה לשאול אותך, יש לי שאלה כלכלית על הצבא, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, איך מתמודדים? איך משפחה, הרי ילודה היא גבוהה, ברוב, אנחנו מדברים על משפחות של 8-10 נפשות, אנחנו מדברים על כושר הסתכרות נכון להיום שהוא לא כל כך גבוה, איך מתמודדים?
אני יכול...
זה אתגר מאוד גדול למשפחה.
לך, אולי סוג של תרגיל, אני לא יודע אם את תהיה ארוחה אליו, אבל...
יאללה, בוא ננסה, אני לא...
מאתגר אותך.
יאללה.
תני לי, תזרקי לי, אני מניח שיש לך איזשהו, את יודעת, תבנית בערך של עלויות של משפחה.
אוקיי.
נגיד של זוג צעיר חילוני עם ילד אחד או שניים, איזושהי חלוקת עלויות שלהם לחודשית, ואני אראה לך... איך משפחה חרדית מקבילה, אם אפילו עוד ילד או שניים, פותחת חצי מזה.
אני אגיד לך שהממוצע זה 25,000 שקל.
יפה, אוקיי, שאתם
מתחלקים. בדרך כלל משכנתה.
כמה המשכנתה לוקחת?
ממוצע 5,000 עד 7,000 שקל.
אוקיי, רשמתי משכנתה 5,000, הלאה, עוד רגע נגיע לבחוקים.
גן לילד, אתה יכול לשים ממוצע 6,000 אפילו. גן לילד בדרך כלל זה 3.5 לכל ילד.
זאת אומרת, 7,000 לשני ילדים קטנים?
כן, כן.
אוקיי, הלאה.
עד גיל 3. מגיל 3 זה כבר הופך להיות...
נגיד, תינוק וילד בן 3, לצורך העניין.
כן. קח 1,000 שקל לשבוע מזון, זאת אומרת, 4,000 שקל לחודש מזון.
אוקיי.
אם הילדים ממש קטנים ולא... והם כאילו אוכלים בצהרון, או אוכלים תמל, או כל מיני כאלה, אז זה פחות, בסדר? אבל יש הוצאות של... מוצרי תינוקות, כן, שזה בערך 500 שקל, אז ממוצע 1,000 שקל מזון בחודש, לשבוע, סליחה, מה עוד? בערך 2,500 שקל זה כל המסביב, עם ארנונה, מים, חשמל, טה-טה-טה-טה. כמה הגענו? אמרתי לך, 25,000, תכניס ביגוד, דלק.
לא, אנחנו עוד לא שמה, אבל תחבורה עוד לא רישה.
כן, דלק, ביטוחי.
כמה סעיף תחבורה, נגיד רכב ודלק וכו'.
דלק זה בערך 1,000-1,200 שקל בחודש.
לא, אבל רכב, החזקת רכב...
אז זהו, אז זה עוד 600 שקל ביטוחים.
ביטוחים, הוצאות
ושונות. ממוצע...
בוא נגיד 2,500 תחבורה זה הגיוני, מן
הסתם. כן, כן, קצת פחות, ו...
אנחנו על 22,000, את רוצה למצוא עוד 3,000?
לא, אבל כן, אבל יש עוד את המסביב, כי אנשים...
טלוויזיה, תקשורת, מנוי,
כן, יש עוד מסביב, ומסעדות, וחדר כושר, ובגדים, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט משפחה שחיה טוב, אנחנו רוצים משפחה שחיה טוב, בסדר, אני לא מחפש.
רוצים משפחה שחיה, טוב זה עניין יחסי, את יודעת, יש אדם שהחליט שהלימוד תורה הוא טוב לו יותר.
לא, לא, הכל בסדר, אתה יודע, אנחנו מדברים על לא לחיות בקמצנות.
אז בואי נעבור כעת, איך זוג חרדי מתנהל.
יאללה, כן.
אני אתחיל מסעיף, יחסית שנראה לך זניח, ואולי זרקת אותו על הדרך, של 1,000 שקל מזון לשבוע, כן?
לא זניח. חשוב מאוד.
זה עושה אותו כזה באלגנטיות.
כן.
4,000 שקל מזון בחודש, משפחה חרדית של זוג עם 3 ילדים, לא 2, לא מגיעה לחצי מזה גם.
איך? תלמד אותנו את הסוד.
היא עושה הקביעה מרוכזת באושר עד או בצרכניה אחרת בסגנון הזה. היא קונה לפי רשימה מדויקת מראש. היא לא קונה מותגים, היא לא צריכה דווקא את הקטשופ של אוסם, או את ה... לא יודע מה, מיונז של אלמן. בסדר? היא קונה לעצמה מוצרים הכי בסיסיים שיש, במותגים הכי זולים שיש, בכמות מדויקת, לא בקופסאות קטנות, אלא במארזים חסכוניים. היא מדייקת את הקנייה שלה. אין שום סיבה, אני אומר לך עכשיו, שאין שום סיבה שזוג עם 2 או 3 ילדים יגיע ליותר מ-2,000 שקל בחודש מזון.
2,000 שקל בחודש מזון? וואו, באמת?
בואי איתי פעם לסיבוב בצרכניה כזאת.
אם אתה מזמין אותי, אני בא.
איזה עגלה אפשר למלא ב-2,000 שקל?
וואו.
זה זוג צעיר עם שתי ילדים קטנים, אנחנו נראה לילד בן שנה ובן 3, עגלת הפנינה של המזון.
אני אשמח לבוא, באמת, אני מרימה את הכפפה, אני אשמח לבוא ונעשה צילום של הדבר הזה ונבדוק את זה.
הנה הורדנו לפחות 2,000 על מזון לחודש.
אוקיי.
תקי. גן 7,000 לשני ילדים, אין עלות כזאת.
אז זהו, שלכם יש סיבסוד, אני מודה שלכם, זה בדיוק הקטע, שלנו אין את הסיבסוד הזה.
זה לא רק אין של סיבסוד, זה גם יש הרבה מסגרות פרטיות, המון המון מסגרות פרטיות.
אבל אני מדברת, זה המסגרת הפרטית, נשמה, זה הפרטי.
90% לא, אז משלמים פחות פשוט.
אז כי אתה...
מה שמרשה לעצמו מפעיל גן במגזר הכללי.
זהו, זה העניין. בדיוק, בדיוק.
אז מפעיל גן במגזר החרדי.
אבל זה, אתה לא יכול לחסוך את זה. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שפעם היו שולחים את הילדים לגן קיבוץ, כי...
לא, זאת אומרת, לא יכול לחסוך את זה. אם הדרישה תהיה אחרת, אז כן, רק שבאים מפעילי גנים עם כל מיני פוזות פרצניות, ועם כל מיני דרישות, וכביכול הם מוסיפים כל מיני דברים. ואיזה עורר, חלילה, לא ירצה שלילד שלו יהיה מצלמות ישירות בשידור חי בכל רגע.
נכון. לא, אין מה לעשות, הגן הפרטי...
כל הדברים האלה, בסוף זה עניין של להחליט אם הדבר הזה שווה איקס כסף לחודש.
אתה יודע, זה לא עניין של מצלמות או לא מצלמות, זה עניין גם של... איך אני אגיד את זה? זה עניין של סטנדרטים. זאת אומרת,
נכון, אבל בחברה קהילתית, פה יש את הבונוס של חברה קהילתית שכן יכולה לעשות דבר כזה בהרבה
יותר. אתה גם יודע שאם אתה תלך לגן, אם מפעיל גן שיודע שהוא רוצה לפתוח גן, והוא יודע שהוא יבקש 3,000 שקל במקום החרדי, לא ייתנו לו. הוא יודע, הוא מכיר את החברה.
אבל אם הוא היה יודע שגם במקום בחברה כללית לא ייתנו לו.
אז בדיוק, אבל אין לך ברירה, אז אתה עושה את זה. נכון.
לכן אני אומר, מתוך 7,000 האלה של הגן, בואי נגיד את יכולה לחתוך את הרוב בחברה כללית.
בדיוק.
בלי להיכנס בדיוק לספורט.
כן.
אז פתחנו עוד כמה אלפים טובים. עכשיו, התשלומים הבסיסיים של מים, חשמל, ארנונה, גז, אין דרך לחסוך. את יודעת, בסוף זה תשלומים שמקיימים אצל כולם. גם, 2,500, אני אומר לך בעדינות שזה זוג שמתפרע, שחי טוב. עכשיו, אין בעיה. אבל במשפחה חרדית צעירה שחוסכים, אז יפעילו, את יודעת, ימלאו את המכונת כביסה עד הסוף, למשל, יפעילו את המזגן רק כשנמצאים בבית. כל מיני הקפדות קטנות כאלה שגם הם בסוף
חוסכות
עוד כמה מאות שקלים. עכשיו תחבורה, זוג צעיר כזה חרדי, לא יחזיק רכב, אוקיי? מחזיקים חופשי חודשי לאוטובוס, שתם זה הזוג. לפעמים נגיד שצריכים דחוף, לוקחים איזה מונית, הם יגיעו ל-1,000 שקל בחודש הוצאות תחבורה לכל היותר. אוקיי?
כן.
הנה חסכנו עוד 1,500 שקל.
כן.
ההוצאה, עכשיו נשארו עוד שתי הוצאות. נשאר ההוצאה של הפנאי, של אמרת, אמרנו בערך 3,000 שקל שנשאר למכון כושר, לבגדים, לטלוויזיה, וזה עכשיו, גם זוג חרדי צריך לעצמו קצת פנאי, אוקיי? הוא גם צריך לקנות בגדים מדי פעם, והוא גם צריך איזה שהם הוצאות, אבל שוב, הוא חותך שם בבשר החי, בעין חילונית. אני מכיר משפחות חרדיות, שכבר, אני מדבר איתך, אנשים בגילי 40 ו-50, שלא דרכו בחייהם במסעדה, אוקיי? לא כעיקרון, לא כזה זה. הם החליטו שזה לא שווה את הכסף לבזבז. במקום זה, אם הם רוצים לזה, הם יכינו בבית ארוחת ערב ביתית.
הכל עניין בסופו של דבר, של סדר עדיפויות וערכים, זה הכל יושב על זה.
בדיוק, ואז אנחנו מגיעים לסעיף הכי כואב, סעיף המשכנתא. עכשיו צריך להגיד שזה גם סיפור חדש. מה הכוונה? המשכנתא, הסיפור של הריבית בשנים האחרונות הקפיץ את המשכנתא לסכומים מאוד משמעותיים.
לגמרי.
אז זה דבר שעוד מתמודדים איתו ועוד לומדים אותו.
זה חדש הריבית, כי 13 שנה לא היה ריבית, זה רק מ-2022 יש ריבית.
בדיוק, אני זוכר למשל, לצורך העניין, כשהייתי זוג צעיר, לפני, אני גובית 15 שנה אחורה, הריבית היית מקבל פריים מינוס, כאילו ריבית שהיא, לא אחת...
מ-2008 הריבית היא אפס, אז...
נכון, ואז בכלל זה קרה. נכון. בקיצור, המון שנים שאנחנו רגילים שמשכנתא היא לכל היותר החזר הלוואה, כאילו. ועכשיו פתאום זה טיפס לסכומים קצת חסרי פרופורציה, וגם שוק הדיור במקביל על המחירי הדירות, גם שהיו פעם לא מחירים שיש היום. אז אנחנו עוד לא יודעים איך זה מתפתח, אבל כן קרה משהו, ועד לפני 15-20 שנה, כמעט כל זוג חרדי שהתחתן, ההורים היו נותנים עוד דירה, או לפחות בסיס לדירה. עכשיו, לאט לאט זה התחיל להיות סיפור יקר, התחיל להיות הרבה ילדים, גם יותר ילדים שקשה לתחזק דבר כזה, וגם הסיפור עצמו נהיה סיפור מאוד יקר בשיר של דירה וכן הלאה, וגם עלות של משכנתא, והיום זה יותר מצומצם, אבל כן עדיין, למשל, אני אתן לך דוגמה, זוג חרדי שהתחתן היום, יקבל בדרך כלל מההורים, הם חוסכים לתת לו משהו כמו 250, 300, אפילו 400 אלף שקל, לפעמים קצת יותר, תלוי לפי העניין, לפי כמובן כמה ההורים יכולים וכן הלאה. ובסכום הזה הם יחפשו לקנות איזשהו דירה או נכס, נגיד בבאר שבע או בצפת, או אפילו, את יודעת, לקחת עליה איזה משכנתא קטנה, אבל לקחת קודם כל איזשהו נכס שיהיה להם, הם יזכירו אותו. ובסכום של זה שנכנס, קודם כל אולי חסו את המשכנתא, אבל במקביל התחילו לכנסות לעצמם השכירות שלהם. עכשיו רגע, הנה פה מגיעה נקודה. הם לא יזכרו דירה ב-8,000 או ב-7,000, אוקיי? הם יזכרו דירה ביחידת דיור או דירה קטנטנה ב-3,000 שקל, בשכונת פריפריה חרדית, אוקיי?
כן.
ומכירו את זה, ולאורך השנים, כשהם הצליחו יותר לחסוך, אז הם ישפרו דיור גם וכן הלאה.
אני שואלת את עצמי, קודם כל, מה שאתה אומר, זה גם עניין של חברה, אתה מבין? כי כשהחברה, נגיד בעלי בית חרדים, שבשכונה חרדית יודעים ש...
אני חושב שהציבור החרדי, אני רק במילה, אני חושב שהציבור החרדי הוא הציבור בישראל עם האחוז הכי גבוה של בעלות על דירות. זה נושא שמאוד תופס.
זהו, זה נורא חשוב בטח בחתונה, לא? כשאתה בא לחתונה דירה זה בטח אישו.
כן, אבל זה לא רק אישיו, זה באמת, זה נושא מהותי. זאת אומרת, יש איזושהי דחיפה חברתית גם של תדאג שיהיה לך דירת מגורים, גם אם לא הזאת שאתה גר בה, כמו שאמרתי, גם אם אתה סוחר במקום אחר וסוחר במזכיר, אבל שיהיה לך משהו, איזשהו נכס בסיסי.
אבל איך הורים יכולים לעזור לשמונה, עשרה ילדים לקנות דירה? זה נורא נורא קשה.
קודם כל היה דור, אנשים שוכרים שהיה דור חרדי שעבד כולו עד לפני 30-40 שנה, והם עזרו לילדים מאוד. אז כן היה לזה בסיס כלכלי. אנחנו שוכחים גם, עוד פעם נזכיר את העלייה הגדולה של חרדים מחול, שמגיעים הרבה חרדים עמידים, מאוד עמידים אפילו, והם מזרימים המון און בהקשר הזה, כי הם מחתנים את הילדים שלהם כאן, והם נותנים להם דירות. אז ממילא יש לך אחוז גבוה של צעירים חרדים שמגיעים עם, את יודעת, עם און משמעותי מההורים, כן. לכן בסוף בסוף כשמסתכלים על זה, כשאת מסתכלת על ממוצע, הציבור החרדי בנושא הזה מאוד מאוד מאוד, אני יכול להגיד לך יותר מזה, גם הורים שהולכים לחתן חוסכים לפעמים ממש על השקל, כמו שכל מה שדיברנו כעת שחוסכים, זה בדיוק בשביל המטרה הזאת, זאת אומרת בשביל להצליח לחתן את הילדים בכבוד ולתת להם איזושהי תשתית לחיים.
הבנתי. אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אני יודעת שבגלל כל הנושא הזה של הגיוס שהוא חם, אז אחד הדברים שהחשש הכי גדול בחברה החרדית זה באמת שיורידו את הקצבאות של הילד. דיברנו על הגנים.
זה ממש... זה ממש טעויות, אני גם אסביר
למה. כן, כן, הבנתי שזה יכול, שזה, כאילו, אני שומעת ממה שאני קוראת ושומעת.
לא, זה נתפס כהתעלקות, זה נתפס כאילו שסתם שמחפשים להניש, איך מישהו כתב היום, הייתי דווקא לא, ולא מישהו חרדי כתב את זה, אבל ראיתי ברשת איפשהו, שכאילו, שנשים וילדים של אסירים פלילים, או של אסירים זה, לא חותכים.
לא, אבל אני לא שואלת אותך למה, אני לא רוצה להריד אותך למה, אני שואלת על התכלס, איך הסתדרו, איך תסתדר משפחה? אתה לא חושב שתהיה לזה משמעות ביום יום של המשפחה?
הכנסה מקצבאות היא כלום. אני קצבה לילד ראשון ושני 160-170 שקל לחודש, משהו כזה. כן, לא זוכר בדיוק את הסכום, אבל משהו כזה. ומילד שלישי ואילך נראה לי זה 300 לילד או משהו כזה. בוא נגיד שזה לא...
על צהרות?
זה אפילו לא מחפש את המטרנה שלו, בסדר? זה באמת
כישור. לא, תראה, ביטוח לאומי גם אנחנו מקבלים, גם בציבור החילוני, זאת אומרת, מקבלים איזה 150...
אין ביטוח לאומי, איזה ביטוח? זה בדיוק...
קצבה ביטוח לאומי. אבל אתם לא מקבלים על הצהרון איזושהי קצבה או...
שום דבר, מה פתאום? רק אם לפי קריטריונים שכל המדינה מקבלת.
אה, באמת?
הסטודנטים מקבלים.
אז מה עשו כזה רעש מהצהרונים שלא יהיה יותר...
לא, כי חיפשו להתנכל לאברכים באופן נקודתי יותר מאשר מקבילים שלהם במגזר הכללי של סטודנטים וכדומה. אז זה דבר שכאילו הכעיס אנשים, אבל אין פה, באמת באמת, בסוף זה לא, אין פה חיסכון כזה דרמטי כמו שעושים אותו, וכל הניסיונות לצייר, את יודעת, יש כל מיני כותרות, תחפשי בגוגל, את מיד תגיעי לאיזה 10 כתבות, שחרדי מקבל מהמדינה 8,000 שקל בחודש בממוצע או משהו כזה. פשוט קשקוש, בסדר?
אני אשמח מאוד לגלות איפה מקבלים... תיקח בחשבון את כל ההטבות מסביב.
אני מאוד אשמח לשמוע איפה אני יכול לקבל 8,000 שקל בחודש
במדינה.
אני מקבל קצבה על ילד אחד ומשלם למדינה לצהרי.
כן, אבל אתה עובד. לא, לא, קודם כל אל תשכח שאתה עובד משרה מלאה. אנחנו מדברים, כשמדברים על זה, מדברים על מישהו שלא עובד.
לא, גם שאני מכיר, אני מכיר מספיק
במשפט. תיקח בחשבון את הקצבה, את מה שהוא מקבל, שהכולל מקבל, ותיקח בחשבון את זה שהוא לא בשלם מס, ותיקח את ההנחה בארנונה, ותיקח...
לא רק שרגע, רגע, זה ערבוב של מלא דברים.
לא, אבל אם אתה לוקח בחשבון את כל זה, אתה מגיע ל-8,000 שקל.
אבל טיעונים שהם לא רלוונטיים. אני אתן דוגמה, לא משלם מס. מה זה לא משלם מס?
אתה לא עובד, אתה לא משלם מס.
את משלמת את אותו מס שמשלם יצחק תשובה? אולי נחשיב את זה שאת מקבלת...
אבל אני לא מרוויחה כמו יצחק תשובה, אני מוכנה לשלם. אני מוכנה לשלם.
גם החרדי לא מרוויח כמו... לא, לא. הוא מקלם פחות.
רגע, 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 אבי, תקשיב. לא, אם אתה לוקח בחשבון... תקשיב, זה עניין, מי שמרוויח משכורת מינימום, שזה 5,600...
ואם הוא חילוני שגר בפריפריה,
אז הוא גם לא משלם מס, אבל האחוז, האחוז בחברה הכללית, תסתכל על האחוז בחברה הכללית...
האחוז לא קטן בכלל, צר לי.
לא, לא נכון.
אחוז גדול מאוד, אני אגלה לך בסוד שאת רוב המיסים במדינת ישראל, רוב גדול מאוד של המיסים משלם מהעשירון העליון, ואפילו
ברור, אבל
מגיע לבעליון העליון.
אבל לא, גם העשירון, אני אגלה לך סוד, העשירון העליון לא משלם מיסים, הם יודעים להתחמס, זה מי שמשלם את המיסים זה מעמד הביניים.
לא נכון, לא מקבל את זה. אני אגיד לך בכנות, אני בעשירון העליון ואני משלם, אין חוכמות.
תראה, בסופו של דבר...
בן אדם צריך לסלם עם כל תכנוני המס וכל הסיפורים, אתה חוסך
עבור פה. אתה יודע מה? אני הדעה שלי, שאנחנו צריכים... אני רוצה לשלם הרבה מס הכנסה, זה הדעה שלי. כי מס הכנסה זה מס על הכנסה. וכשאתה משלם הרבה מס על הכנסה, סימן שיש לך הרבה הכנסה. זה הדעה שלי.
נכון, נכון.
עכשיו, כשאומרים שאנשים חרדים... מקבלים 8,000 מהמדינה, הכוונה זה לא ישירות אתה מקבל את הכסף מהמדינה. קודם כל, זה לא מדובר עליך כי אתה עובד, וברוך השם...
לא, בסדר, לא משנה, אני אומר גם בחרדי, קודם כל החרדי עובד.
אנחנו מדברים על זה, על החרדי, שלא...
החרדי עובד, הוא לא מגיע אולי לרף הכנסה גבוה תמיד.
אז הוא לא מגיע לרף הכנסה גבוה, הוא גם לא משלם מיסים.
אבל הטיעון שלא משלם מס, זה לא מקבל, אוקיי? יש הבדל בין לקבל לבין לא לשלם מס.
אבל תיקח בחשבון את כל ההטבות מסביב.
עכשיו רגע, אני שואלת אותי, דעתי אישית, אני ליברטריאן בכלל, אני אפתיע אותך. אני ליברטריאן, אני בעד שהמדינה לא תיקח מיסים, לא מסך, כמה שפחות מכל סוג של מיסוי, וכמה שפחות תנסה גם לנהל לנו את החיים ולתת לנו את זה ואת זה ואת זה.
אבל אז אנחנו לא נחיה במדינה, אנחנו יכולים באותה מידה לחיות על הירח, זאת אומרת, אבל...
לא, 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 יש בסיס מינימלי שמוסכם שמדינה צריכה לעשות את זה כי אין ברירה, תשתיות, ביטחון, יגידו גם בסיס של בריאות וחינוך, בסדר? מעבר לזה, אפשר למחוק הכל.
אני מסכים, האמת שאנחנו מאוד מסכימים בדעה הזאת.
לא צריך להגיד שידור, ולא צריך תרבות, ולא צריך... באמת, המדינה לא צריכה לסבסד את כל הדברים האלה, מבחינתי. ואני מבקש שיקצצו את המיסוי ויקצצו את כל הדברים האלה. אבל אתם יודעים, באמת, במצב הנוכחי, אז אין פרמטר. הפרמטר שלא משלם משהו, פרמטר פיקטיבי, בסדר?
אוקיי.
אין פרמטר כזה. כמו שאת לא יכולה לעשות השוואה בינך לבין השכן שלך, את יכולה לעשות השוואה בין חרדי לבין זה, ולהגיד, הנה, הוא לא משלם מס, אז הוא מקבל מהמדינה.
לא, אני לא עושה השוואה בגלל שהוא חרדי, אני בגלל... אתה מסתכל
לא,
על
לא,
ה...
לא, לא, לא בגלל, לא בגלל.
לא, אני עושה, אני מדברת על, על המדרגות מס, והבעיה
של... פרמטר לא, זה פרמטר לא רלוונטי, שוב, כולנו רוצים כי כולם...
כולנו, זה לא משנה, זה לא משנה כמה הדתיות שלך, מדרגת מס מסוים. אתה משלם או לא משלם? מה?
בואי נסכים שרופא תמיד יקבל יותר, יכניס יותר מהשכן שלו שעובד כנעת.
ברור, זה עניין של מדרגות מס, זה לא קשור לדתיות שלך.
תמיד יהיו פערים גדולים, ותמיד, ואף פעם לא תוכלי לבוא בטענה ולהגיד לנהג המונית, אתה מקבל מהמדינה בטענה, כי אתה
לא
מסתלם מה.
לא, זה לא העניין, אבל אתה כן יודע שגם בגלל שהסיפור הזה, תראה, יש הרבה בחורים שמתחמקים מהעבודה, אז הם לא משלמים מס, כי הם עובדים שחור, וגם את העניין הזה...
זה אגדות, תראה, אגדות הכסף השחור, היו פעם, זה נכון שפעם זה היה נפוץ יותר, היום זה בדיחה, אי אפשר לעבוד עם כסף שחור.
אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק
ים. מדינת ישראל עשתה סדרה של תהליכים שדי חסמו את האפשרות להתקיים מכסף שחור, בסדר?
נכון.
גם מבחינת הפקדה והוצאה בבנק, גם מבחינת לעשות עסקאות בסכום, כשאתה רוצה לקנות כבר משהו בכמה אלפי שקלים, אתה כבר לא יכול לעבוד עם שחור.
כן.
אי אפשר לגלגל מיליארדים ושחור, זה לא עובד. ולמיטב ידיעתי, גם הדוחות וגם הנתונים של כסף שחור, עד כמה שהם קיימים, כן, כל הרעיון של כסף שחור שאין באמת נתונים, אבל עד כמה שהם, זה, לא מדברים על איזה חריגה ייחודית שהמגזר החרדי יותר מאשר הציבור הכללי, ויותר מאשר המגזר הערבי, יותר מאשר ארגוני פשע שקיימים. הכסף השחור הגדול לא נמצא בציבור החרדי, ולכן זה פיקציה. אם יש איזה בחור צעיר שעושה שליחויות באיזה מקולת של שכן שלו ומקבל 30 שקל לשעה, לא מהמיצים שלו מדינת ישראל תקום, בסדר? זה לא, לא,
זה
לא
מצטבר,
על זה אנחנו מדברים.
זה כסף אותה. קטן שמצטבר, אבל אני רוצה, בגלל שאנחנו מתחילים להגיע לסיום, אתה לא תאמין, אבל אנחנו כבר מדברים הרבה זמן.
כן.
ותראה, אני באמת חושבת, קודם כל הייתה שיחה מרתקת, ואני באמת חושבת שיש, שיש לנו המון, המון להיות בדיון אחד עם השני, וכי רק ככה אנחנו בעצם נכיר ונוכל לבנות קשרים והסכמות לעתיד, ואנחנו רוצים שכולם יחיו פה בשלום ובשלווה, ורציתי לשאול אותך כאילו, לסיום, אם אתה יכול לספר, כאילו, מה היית אתה רוצה שהמגזר החילוני ידע לדתיים? מה היית רוצה לשתף אותנו, שכדאי שאנחנו נדע?
אנחנו לא שונאים, אנחנו לא שונאים אתכם חלילה.
חס וחלילה.
לא, יש, את יודעת שכל כך הרבה, הם מתבדלים, הם שונאים, הם רוצים כל מיני, רוצים מדינת הלכה, רוצים זה. אז אני אגיד את זה בצורה הכי מובהקת שיש. החרדים אוהבים את כל יהודי באשר הוא. וגם אם מתבדלים, הם מתבדלים בגלל ההשפעה של לפעמים של קשר שיש כאלה שרוצים להתבדל ממנו, אבל זה עניין אחר, זה עניין רוחני, לא ממקום של ריחוק או של שנאה, זה אחד. שתיים, החרדים רוצים להיות יותר שותפים לדעתי, בהרבה מאוד מובנים, גם בצבא וגם בכלכלה, אבל הם צריכים לראות שגם בצד השני יש פתיחות לדבר הזה.
אתה לא חושב שיש היום פתיחות? אתה לא חושב?
לא, בכלל לא.
אז מה צריך לעשות כדי שיהיה פתיחות?
אני מכיר לא מעט חרדים שמתקשים למצוא עבודה, כי מעסיקים מסננים אותם מכל מיני סיבות, או קשה להם להשתלב, או שלא מתאימים להם דברים. אני מסתכל על הצבא גם,
כי
בדיוק אותה בעיה.
מה היית רוצה? מה צריך לקרות כדי שיהיה שינוי?
אני חושב שזה צריך לבוא גם ממקום של חיבוק של החברה החילונית, של פחות ביקורת ושנאה, פחות עיסוק בשלילי. אני חושב שהחברה החרדית הוציאה מתוכה אין ספור דברים ברמה עולמית מבחינת, בנושא למשל של ארגוני חסד. תחשבי, ארגונים כמו זקה, איחוד הצלה או יד שרה, שלוש יוזמות חרדיות שהן מודל גלובלי כמעט היום, ועזבי את החיים שזה הציל ואת התרומה של זה למשק ואת הכל, זה הרי בלתי נתפס השלושת היוזמות האלו, כן?
אוקיי.
ושלושת החרדיות. ובאמת יש אין ספור דברים כאלה גדולים וקטנים, והחברה החרדית רוצה לתרום ורוצה לעזור ורוצה להיות מעורבת, אבל היא מבקשת גם שיכבדו אותה, שיכבדו גם את הערכים שלה, שיכבדו גם את הגישה שלה, שלא ינסו לשנות אותה, שיתנו לה להוביל תהליכים בצורה נכונה גם, וצריך לבוא בתוך כבוד הדדי הדבר הזה.
ואתה, ואיך כאילו אפשר, מה יגרום לכבוד הדדי? נשאל את זה ככה, מה אתה מצפה כאילו מהחילונים?
אם אני אחזור לנושא של הצבא, בראש ובראשונה להפסיק להתעסק עם זה כסוגיה של בגצית או חקיקתית. זאת סוגיה חברתית. הדרך לפתור את זה היא לתת גזרים ומקלות.
אז איך יהיה הדרך לפתור את זה?
הנה, אני אתן דוגמה, לתת גזרים ומקלות. לתת למי שמשרת שירות מלא, נגיד קרקע לדירה, בסדר? לתת תמריצים משמעותיים שממילא ייקחו את האנשים לשם.
אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת שצריך יהיה לעשות?
זה מה שיועיל. אני אומר לך את האמת, זה מה שיועיל. אני מבטיח לך שלא יעזור, לא בגץ ולא חקיקה. לא יצפיעו אפילו על חרדי אחד יותר או פחות.
אני אפתיע אותך, אני כל כך מסכימה איתך. אני חושבת שפשוט צריך לנתק את הקשר של הכסף, וכמו שאם אני עכשיו, אם הבן שלי עכשיו לא ילך לצבא, הוא לא יקבל כלום, אז גם מי שלא הולך לצבא מגיל 18 צריך ללכת לעבוד, ובזה נגמר הסיפור. ירצה להתגייס, לא ירצה...
לא, אבל כן צריך, אבל כן צריך לתת תמריצים למי שמשרת, ותמריצים...
ברור, נכון.
שמי ששירת שירות קרבי, וגם זה רגע מתגלתי, שמי שהיה בשירות קרבי, שיקבל...
אבל לא משנה היהדות שלו, זאת אומרת, לא משנה רמת היהדות שלו, כל מי שמשרת...
אדם שמסר למדינת ישראל...
נכון.
כמה שנים, ברמה מסוימת של סיכון, מגיע לו תגמול...
מגיע לו פיצוי.
וצודק.
ומצד שני, מי שלא רוצה להתגייס, שלא יתגייס, אבל הוא לא, אבל ילך לעבוד בגיל 18, ולנתק את הקצבאות, ולנתק את הקצבאות ולעשות מקסימום סנקציות אישיות, לא דרך הכוללים, ואז אתה תראה את כולם איזה... אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה.
כן, אני רוצה גם להגיד שתי מילים לסיום על משהו שיפתיע אותך קצת.
לא, אז תגיד אתה קודם כדי...
לא, אני רק אספר לך שהוצאתי ממש לפני שבועיים שהוצאתי ספר.
וואי!
שהוא ספר שלא קשור לחרדים בכלל, בכלל, בכלל. הוא בתחום מדעי המדינה יותר, קשור קצת לפוליטיקה, אבל יותר במובן מעמיק של זה. אז אם מישהו מהמאזינים רוצה לקנות, הנה אני אעשה קדום השירות כעת. קוראים לספר ממשלה, עם, אדם.
וואו.
אתם מוזמנים לחפש את הספר בגוגל או בטוויטר שלי, אתם תמצאו לינק לזה.
והוא נמצא גם בחנויות?
הוא נמצא עוד לא בסטיבצקי וכאלה, אני מקווה להגיע לשם אולי בהזדמנות, אבל... אני עוד לא שם.
התוכנית משודרת בלייב בפייסבוק של רדיו סול. אתה יכול להיכנס ולשים שם את הלינק לרכישה לספר, אם אתה רוצה.
אני אשים את זה בעזרת השם, בסדר?
השאלה האחרונה, יש לנו דקה. אבל אני חייבת לספר לך משהו שראיתי. השבוע אני בערוץ 12 היה כתבה של גלעד שלמור על... הוא היה ב...
אגב, הביא זווית מקסימה, באמת, ימר לזכותו של גלעד שלמור.
כן, ממש, היה כתבות מרתקות.
הוא באמת חיפש זווית אחרת ולא תחלה. את יודעת מה? בדיוק על זה דיברתי, כשדיברתי על לבוא במקום אחר.
לגמרי. אז מה שרציתי להגיד לך, שהיה שם איזה פריים שהוא לקח אותו למעלה, ופתאום ראו את כל המתפללים, את כל הבחורים הצעירים מלמעלה, וראו מלא 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 חולצות לבנות, כיפות שחורות חולצות לבנות, כולם ככה. והסתכלתי על זה ואמרתי, כולם אותו דבר. כאילו שאלתי את עצמי על האינדיבידואליות. האם אתה לא רוצה להיות אינדיבידואל? כאילו, זה פשוט כולם נראים אותו דבר, וזה פשוט הדהים אותי, השטיח דומה כזה.
אני אגיד לך שני דברים על זה. קודם כל, יש כן הבדלים, אבל זה ניכר יותר לעין החרדית, מאשר לעין ה... את יודעת, זה...
הלא מיומנת שלי, כן.
כן, הוא שאל אותו שגם איך מבדילים שם בישיבה שנמצאים שם מאות חליפות, ואיך כל אחד מזהה את החליפה שלו וזה, או את הכובע שלו, אז הוא הראה לו שם את הרוב שם מבדילים. אז יש ייחודיות, רק יותר ממוקדת, זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת עיקר הדגש הייחודי הוא על היכולות שלך, הוא פחות על הלבוש שלך, הוא יותר על במה אתה חזק, איפה נקודות החוזקה שלך. נראה לי שזה דווקא משהו ערכי יותר, שמודדים אדם, לא לפי כמה כסף יש לו לקנות בגדים, או איזה טעם טוב יש לו בבגדים, אלא לפי היכולות היותר, הכישורים שלו, החשיבה שלו, וכן הלאה.
אבי היקר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה. אני אגיד לך שאני רשמתי לי שהזמנת אותי לעשות איתך סיור בצרכניה, ואנחנו הולכים...
שום בעיה, שום בעיה.
ואני אשמח לתאם איתך את זה.
בשמחה רבה רבה.
ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה מרתק, היה באמת... מלמד ומעניין ותודה. ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם. המשך יום נעים, סופה שמולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה. תודה רבה.
אני נלחם, שוב אני נלחם, מגנט מושך למטה, זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, פעם אני לא לבד. איזה קרב אלוהים אדירים, איזה קרב בין הבור למים. לפחות יש פה קרב, לפחות יש מים. ריח את המים, זיכרונות צפים. נעימי לי סוף הכל. יש מגירות שעדיין אני לא פותח, עד שיוסיף בי אור. זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, לשרוך טענה עליי. לכפתר את חוצת הכפתורים הלבנה, להציע לך כוס מים. לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר. באורך הנחל שנובע בי מבין העצים, עומד הבית לאורך הנחל שנובע בי מבין העצים, עומד הבית שלי.
יש כאלה ששרים